טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים נושא שהתחלנו פעם שעברה על כעס. זה שיעור בעצם רביעי בסדרה על כעס, ואנחנו לומדים שכעס זה תוצאה של מפגש עם הגבול. כשנשמה אינסופית פוגשת את הגבול, זה מעורר אצלה רצון לשבור את הגבול, וכדי לשבור אותו היא צריכה את הכוח, והכוח מתעורר מהאדרנלין, מהכעס, ואז אנחנו רוצים להשמיד את הגבולות ולהמשיך לחיות, להיות אינסופיים, והגבולות הם מאפשרים לנו להחדיר אור אינסוף לתוך סוף. וזה מטרת הגבולות, ולכן הכעס הוא תוצאה של שאנחנו חושבים שלגבול אין משמעות, שזה סתם. אבל כשמבינים שלגבול יש משמעות, אז אנחנו מתחילים ליהנות מהגבולות ולהשתמש בהם ולהיות מסוגלים להיכנס ולפעול לתוך גבול. כמה שבן אדם ברמה יותר גבוהה, ככה הוא יותר מסוגל לפעול ביותר גבולות. כמה שבן אדם ברמה רוחנית יותר נמוכה, ככה יש לו פחות גבולות. הוא יותר טבעי. וכשאדם מבין שיש לו בעיה עם הכעס, הוא רואה שכעס שלו משתלט עליו, אז הוא צריך לקחת עליו אחריות. זאת אומרת, תיקון לכעס זאת אמירה לעצמך שאתה אחראי על תגובותיך. שאתה לא אומר כל פעם שאתה כועס בגללו, הוא יצבן אותך, או היא עשתה לי ככה וככה, לכן אני כועס. פה המעבר שאנחנו צריכים לעשות בנפש. שכשאדם כועס, הוא לא יחפש סיבה למה הוא כועס, סיבה חיצונית לו. זה בגלל שבגללם. והסימן הכי מובהק שאדם נמצא בבעיה מבחינת הכעס, זה כשהוא כועס על חפצים. וזה הכי מצחיק. כשהוא פתאום, יש אנשים כאלה שהם כועסים על מחשב וקוראים לו שמות גנאי, שם טמבל וזה, עוד כל מיני כאלה. יש אנשים ששם, יש להם מערכת יחסים מורכבת עם הברזל וזה וזה. אבל אני חושב שעוד יותר מצחיק זה כשנתקעת מגירה בשולחן. ואז מתחיל למשוך אותה ולהריד שם מקום השולחן. צריכים לראות את המעמד הזה, שאדם כועס שהמגירה לא נפתחת, והוא יוצא מהכלים. זה ממש הופך להיות מגוחך מאוד, כשאתה כועס על השולחן, על מגירה, על הרמזור, או עמוד שנתקעת בו שם. כל זה, זה דברים שמעידים. כן. זה לא קשור לאינטליגנציה, זה קשור לזה שהוא לא לוקח אחריות על הכעס. ומי שהוא לא יכול לשלוט על עצמו, מי שלא מסוגל, יש לו טבע, מזג, לא יודע מה, תורשה, לא יודע מה, לא יכול. אז אדם הזה צריך להיות מספיק אחראי כדי לטפל בזה. צריך ללכת לפסיכולוג, או לקחת כדורים שיטפלו בו, בכעס שלא ישלוט בו. כמו כל מחלה אחרת, מישהו שהוא חולה, הוא לוקח כדורים, אז גם יש כדורים פסיכיאטריים. זה לא אומר שאדם משוגע, זה לא אומר שהוא עכשיו בושה וכל זה. כמו כל מחלה. גם מחלות כאלה, אם אדם לא מסוגל לשלוט בעצמו, הוא צריך לטפל, לקחת אחריות ולהגיד, אני לא מסוגל, אז אני אקח תרופות, אני אקח עזרה. ופסיכולוג ידבר איתו וישאל אותו אם הוא כועס יותר במשפחה או בעבודה, למשל, הוא ישאל אותו, הם ביחד יחפשו, האם הוא מאשים את אחרים או את עצמו כשהוא כועס, או ישאל אותו, האם יש בן אדם בעולם שאתה יודע בוודאו שאתה לא תיחס עליו אף פעם. למה? למה לא תיחס עליו אף פעם? כי יש אנשים שכועסים על עצמם. אבל יש מישהו, או אין אף אחד בעולם, שעליו אתה לא היית מעיז לחוס? כל הדברים הללו הם גורמים לבן אדם, וזה שיחה וזה עבודה, ומחפשים ביחד את שורשים לכעס וכו' וכו'. בסופו של דבר אדם מתרפא. וזה לא אומר שאנחנו רוצים להפוך את האדם להיות אפאתי, להיות כזה כולו קול, כזה לא מתרגש משום דבר. ממש לא, ממש לא ככה. אין אידיאל להיות אדם עדין ושקט. מי שהוא כזה, שהוא עדין ושקט, אז יופי, טוב מאוד. ומי שלא עדין ושקט, גם יופי, טוב מאוד. זה לא כזה שאדם מתוקן, הוא צריך להיות קצת פחות אנרגטי, פחות עוצמתי, פחות אמוציונלי. ממש לא. אברהם אבינו היה מלא עוצמות. והוא היה צדיק גמור. לא בעיה, אנחנו לא שואפים שאנשים יהיו כולם קצת אדישים ופליגמטיים כאלה ולא מגיבים. לא, זה בסדר גמור, להיות מה שאתה. ובוודאי שלכעס יש הרבה דברים חיוביים וטובים, ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בכעס. ואדם שאין לו כעס הוא אדם חולני. חולה. פעם מישהו אמר, דיבר איתי, והוא ככה עכשיו סיפר לי כל הצרות שנגרמות לו בעקבות הכעס. והוא אמר שאנחנו דיברנו בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת, לא בפעם שעברה, בפעם הקודמת, שהיה פה מקרה בירושלים, שמישהו, שתי מכוניות עצרו ברמזור וכעסו אחד לשני, יצאו החוצה, ואחד דקר את השני והרג אותו על המקום שם. כעס זה קטסטרופה. זה יכול להרוס חיים של, לא של אדם אחד, זה של המשפחות. דברים נוראים. אבל להגיד שלא יהיה בכלל, זה לא. יש ערך בכעס. הוא נותן לבן אדם חיוניות, עוצמה. אדם שיש לו כעס הוא אדם הרבה יותר מסוגל לפעול, ויש לו דברים שהוא מקבל כוחות יותר גדולים מאשר אם הוא לא היה כועס. כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שיש לו אדרנלין, הוא מסוגל לקפוץ, לרוץ, אז ככה גם הוא מסוגל לעשות, להקים פרויקטים, לעשות הרבה דברים. אם לא היה כעס, אנשים היו כולם מחוקים. אז זה טוב שיש לנו. כל השאלה זה לא כעס או לא כעס. כל השאלה אם אתה שולט בו, אם הוא במידה נכונה. כן, זאת אומרת, אם אתה יכול לנווט אותו, אם אתה יכול לווסת את הכעס שלך, לא שלא יהיה לך כלום בכלל, כי זה גם מאפשר לאנשים להילחם נגד הרוע, זה מאפשר להתנגד למישהו שיש כעס חיובי, כן? מישהו שהוא נגד רצון השם, אז אתה רוצה לעצור את זה, שיהיה לך עוצמות, יהיה לך יכולת. אז אנחנו לא רוצים שהיא לא יהיה בכלל, אלא שאתה בעל הבית, כמו שזה נקרא, מידות. מידות זה לא במהות, באמת בשורש, כמו שאנחנו פעם דיברנו. אין דבר כזה ביהדות, מידות טובות, מידות רעות. מה שאנחנו חושבים נגיד מידת החמלה, מידת החסד, זה מידה טובה, זה לאו דווקא. כי אם יש הרבה חמלה, או הרבה חסד, הרבה יושר, הרבה צדקות, אז זה דבר שהוא יכול להזיק מאוד. כמו שאנחנו יודעים, חז"ל, כן? אל תהיה צדיק הרבה, בת קול אומרת ככה לשאול. כן? אל תהיה צדיק הרבה. זה לא טוב צדקות מוחלטת, אלא במידה. לכן זה נקרא מידות. וכך גם להפך. לא להפך, אותו דבר, גם חסד. הרבה חסד זה דבר שלילי. זה חוסר גבולות, זה אדם לא יודע מה שלי, מה שלך. וכמו שחז"ל, או תורה קוראת לחתונה בין אח ואחות, זה נקרא חסד עשה. חסד זה לא דבר חיובי במהותו. יש דברים רעים בחסד. וככה יש דברים טובים, בגאווה, בכעס, בקינה, בכל דבר. זה לא שיש פה איזושהי מידה מפלצתית כזאת שאין לה שום מקום. אמנם באמת בשמונה פרקים רמב״ם אומר שלכעס אין שום מקום. אבל ביד החזקה במקום אחר רמב״ם אומר יש מקום לכעס. הוא דיבר על כעס בשמונה פרקים סוג כזה של כעס שזה כאילו מישהו שהוא שמשהו שמשתלט עליו, שהוא לא לגמרי שפוי. אז על זה אומר רמב״ם, תיקח את זה למידה, לצורה הכי הכי קיצונית. זה כמו עובד עבודה זרה, כן? מישהו שכועס כאילו עובד עבודה זרה. שם ככה רמב״ם מצטט בשמונה פרקים. אבל הנה, כן, תסתכלו אצלכם במקור 1 א'. ככה אומר הרמב״ם. בפסקה שנייה של 1 א', אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואז הוא מביא ארוכות, מדבר פה על גם בהלכות דעות, כן, אני אומר פה. הוא מדבר כמה שזה דבר הרסני, כעס. אבל אותו רמב״ם עצמו אומר לפני כן שיש מקום גם לכעס. זה מקור 3 א' אצלכם. ולא שאדם כיצד לא יהיה בעל חמה, זאת אומרת שאדם הוא לא יכעס, לא יהיה בעל חמה, שזה לא יהיה חלק מהותי של האישיות שלו, נוח לכעוס, כן, שאדם שהוא בקלות מיד נדנה, אבל גם לא יהיה כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. אבל שם בשמונה פרקים, הרמב״ם אומר שצריך לקחת כעס כאילו כמה שפחות, לא יהיה בינוני, אלא להגיע עם זה למינימום. זה כדי שאחר כך דברים יתאזנו, אנשים פשוט לא מבינים את רמב״ם שם לעומק, הם חושבים שאין לזה בכלל מקום. הוא התכוון לקחת למינימום כדי שיתאזן לבינוני. אבל לא שבכלל אדם לא ירגיש שום כעס אף פעם בעולם, לא יכול להיות דבר כזה, לא ייתכן. אלא מידה בינונית, פשוט כל המידות, נגיד מישהו שהוא קמצן ומישהו שהוא פזרן, אז אתה צריך להגיע לאמצע. אבל בגאווה וכעס, אתה צריך להגיע למינימום, ועל די זה אתה תגיע לאמצע. זאת הכוונה שצריך לצמצם את הכעס כמה שאתה יכול, כי אתה בעצמך תגיע לזה. אז למה זה נקרא מידה רעה, כעס? זה בגלל שהיא ניתנה לנו מהטבע. כל מידות שאנחנו נולדים איתם, כמו קינה, גאווה, חמדה, תאוות, כעס, זה מידות שלא צריכים ללמוד אותם, אנחנו נולדים איתם. ולכן, כיוון שהם יכולים להשתלט עלינו, אז קראו לזה מידות רעות. אבל לא במובן הזה שרעות שטוב שלא יהיה לך בכלל שום גאווה, בכלל שום קינה. לא, אנחנו יודעים שיש גאווה לאומית, זה דבר חיובי, קינת סופרים תרבה חוכמה. כל דבר, כשאין יצר התאוות, אז אין פרי ערבייה, אין כמו שתרנגולת לא מולידה ביצים וכו' וכו', כן? כמו שגמרא מספרת שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכל מידות רעות, יש להם מקום. אנחנו לא רוצים לבטל אותם לחלוטין. ומידות טובות, אנחנו לא רוצים שיהיו לנו אותם עד הסוף, כמו שדיברנו קודם. אלא, למה הם נקראו טובות? זה מידות שאותם אנחנו צריכים לרכוש. אנחנו צריכים להשיג אותם, להתאמץ לקנות אותם. וכדי לסמן את זה שאליהם אתה צריך לשאוף, אז הם נקראו מידות טובות. אבל חסד היא לא מידה טובה, או כעס מידה רעה. אלא במובן הזה שתשתדל להגיע לשם, כי אין לאדם מהטבע צניעות או בושה או חסד או חמלה או יושר או כינות וכל זה. זה צריך לא מהטבע, צריכים לקנות. לכן חז"ל קראו לזה מידות טובות. וגם מידות הללו הן בדרך כלל לא שולטות בנו. זאת אומרת, אדם לא מרגיש שמשתלט עליו רצון ליושר, אלא הוא צריך להתאמץ. אבל כעס כן משתלט, תאווה כן משתלטת. וסיבה שלישית שזה נקרא מידות רעות וטובות, זה בגלל שהן טובות כשהן הרבה. ומידות רעות הן טובות כשהן מעט. מעט קנאה זה טוב. הרבה קינה לא טוב. מעט חסד לא טוב. הרבה חסד טוב. אבל לא אבסולוטי. לא זה ולא זה. אלא מה? מידות. צריכים להגיע לאיזון נכון. מידה נכונה. זה בעצם מה שאנחנו עושים. בזה אנחנו עובדים. כן? זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לעצמנו כמו מין מעבדה כזאת שבה אנחנו לומדים להתאים את האישיות שלנו לרצון אלוקי וללמוד לפעול בתוך עולם הגבולות. וגם מה שיש בתורה, יש אצל רמח"ל, אני חושב שזה אחד המקומות היחידים שכתוב במסירת ישרים, כתוב שיש מצב כזה שבו הכעס לא צריך להיות בכלל, לגמרי לגמרי, שלא יהיה שום כעס לכל דבר. אני חושב שצריך לנסות להבין את דברי רמח"ל לא כאילו שלא יהיה שום כעס, אלא כמו שהתכוון רמב"ם בשמונת פרקים, או כמו שראינו גם קודם, שהוא מדבר על סוג של כעס שהוא בלתי נשלט. זה משהו שהוא לגמרי יוצא מכל פרופורציה. אבל סוג כזה של כעס, גם רמח"ל יסכים שיש צורך שהוא נותן עוצמה, שהוא נותן איזה, שאתה שולט בו, כן. אחרת, איך אפשר, אם לכעס אין שום מקום, איך אפשר להגיד על משה רבנו שהוא כועס? על צדיקים הכי גדולים שהם כעסו. כתוב על ריבונו של עולם, שקדוש ברוך הוא כועס. אלא מה שרמח"ל התכוון זה שכעס כזה שהוא משתלט, ואם הוא לא משתלט, הרמח"ל לא קורא לו כעס. ועל זה אומר, מה שעכשיו הסברתי לכם, זה אומר רב קוק, כשהוא מדבר על הנושא הזה. תסתכלו אצלכם במקור 2. אומר על האף ככה. מניין שאין מרצין לו אדם בשעת כעסו וכולי, מתחת לזה שורות שם הרב אומר ככה. הורינו חז"ל בזה שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהיה רעה בהחלט. עד שהייתה טובה לנפש ביותה נעדרת. הלוואי שלא יהיה לי שום תאוות. הלוואי שלא יהיה לי שום גאווה. חס וחלילה. כי הפועל הטוב פועל הכל לטוב. הקדוש ברוך הוא שהוא עושה משהו, הוא פועל טוב, הוא פועל הכל לטוב, הוא לא יכול לעשות קצת רע ולהזיק לנו שטבע בתוכנו את המידות רעות, כמו שככה, דרך אגב, ככה נוצרים אומרים. אומרים, יש, זהו, אתה נולדת עם חטא ויש לך בעיה פגם במהותך. אז הרב מתייחס לזה, אומר, כי הפועל הטוב פועל הכל לטוב. רק צריך שישתמש בכל אחד כשעתו וכמידתה. כשעתה, בזמן שנכון כעס ובמידה של הכעס. מזה יצא שאין לדחוק אפילו מידה הרעה יותר מדי. לא טוב לדכא בך שום מידה באופן מוחלט, באופן שלא לתן לה שום מקום. כי אם מקומה המצומצם ראוי לתן לה ולהשתדל לתקנה. על כן, בשעת כעסו אין מרצין לו לאדם, שאדם השלם גם כן אפשר שיחס. על כן, צריכה מידת הכעס להימצא וראוי, וראוי להרצות מיד, אבל לומר שלא יהיה אל הכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא לנפש, בנפש להרעה. לרע, כן, לרע, לעשות דבר רע. זה לא ניתן לאמר. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת, אומר פה רב קוק, שהקדוש ברוך הוא עשה איזשהו כוח, כדי לעשות לנו משהו רע עם הכוח הזה. והוא ברא בנו את הכעס. ודברי החסיד במסילת ישרים, בפרק י' א', שכתב שמעלת הנקי המעולה היא שלא יהיה הכעס מעולם רשום בו כלל, צריך עיון לעניות דעתי. כשרב קוק אומר על רמח"ל שהוא צריך עיון, הוא לא מתכוון ש... אני לא מסכים איתו, נגיד את זה בצורה עדינה, צריך עיון. לא, הוא לא מתכוון לזה בצורה כזאת מנומסת להגיד שהוא לא מסכים. כשהוא אומר צריך עיון, הוא מתכוון שצריך לעיין מה התכוון באמת רמח"ל. וזה מה שהוא מתכוון, כבר שאמרתי קודם. הוא דיבר על הכעס שהוא בגדר של השתלטות של עבודה זרה. אבל כעס קטן, ראוי שיהיה, כמו שראינו אצל רמב״ם. אנחנו לא גמרנו את הרמב״ם שם, אבל טוב, בואו נגמור את הרב קוק ואחר כך. ומכוון כפי מידת השלמות, ראוי לאדם המעולה וכו', כן? עכשיו תסתכלו, אנחנו לא סיימנו את מה שקראנו ברמח"ל, ברמב״ם, במקור 3א. אז אנחנו בשורה שלישית ב-3 א', כיצד לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאין מרגיש, אלא בינוני, לא יכעס, אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כי יוצא בו פעם אחרת. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלה הבינוניים, והם הדברים הטובים וכו', כן? זאת הכוונה של... של, אני חושב שגם של הרמח"ל. סליחה, רק שנייה. אז, אז לסיכום, מה אנחנו צריכים לעשות עם הכעס שלנו? לנווט אותו. לא לבטל אותו לחלוטין, אלא לדעת מה לעשות איתו. למשל, אחד הדרכי הניווט זה להגיד למישהו, זה יכעיס אותי, או אני כועס. אתה לא חייב לרתוח כשאתה אומר את זה. אבל כשאתה אומר, אני כועס עליך, וזה זה פגע בי, וזה זה, זה נותן קצת לכעס לצאת. זאת אומרת, כעס זה כמו איתות כזה, שאתה הגעת למקום של העבודה. פה אתה יכול להתחיל לעבוד, כמו ש... בחיל השריון, כן? יש טור של טנקים, טנק ראשון נוסע עם כאלה גלגלים כבדים שהם נקראים נוכרי, כן? כולם ברזל כזה של, ה... של כמה טונות, כשהוא עולה על, ה... על המוקש אז הגלגל קופץ למעלה, כי כמה... לפעמים זה כמה טונות, גלגל כמה טונות שוקל קופץ לאיזה חצי מטר בגובה. ואז כל הטור עוצר, ואז קוראים ל... ליחידה שלנו, ואנחנו מתחילים לפתוח ציר, ב... כן, הנדסה קרבית. זו הייתה העבודה שלנו. אז, אז ככה זה גם במידות. אתה כועס על משהו, אופ, יופי, עלית על מוקש. סימן שאתה פגשת גבול. סימן שאתה צריך עכשיו להתחיל... כל העבודה, להפעיל את כל מערכת ש, שאנחנו דיברנו עליה קודם. זאת אומרת, שנגיד, מה שאנחנו אולי נסכם, מה שדיברנו בשיעור הקודם ושיעור הזה. מה שלמדנו זה שיש שתי סיבות לכעס. יש בטח יותר, אבל אנחנו דיברנו על שתי סיבות. סיבה אחת זה שאדם מרגיש סכנת חיים. ולכן הוא כועס. כשמישהו מתחצף עליו, ילד שלו יורק עליו, פתאום בת שלו מגיעה עם ציון רע וזה, וכמו שאמרו לכם שם, בטח כשהייתם ילדים, שאתה תעבוד ב... אם אתה לא תלמד טוב, איפה אתה תעבוד ב... בזבל, נכון. איך ידעתם? איך ידעתם שזה כולם תעבוד בזבל? כן, זהו. כן. כן, כן, תעבוד בזבל, ודבר שני, או שאתה תצטרך מה לעשות ברחוב, לקבץ נדבות, זהו. אז, אז למה אמרו לכם את זה? כי פחד, כי אבא פחד, היה לו איום קיומי שהוא אבא לא טוב, או שהוא פוחד שלך יהיה איום קיומי, ועליך הוא כועס וכל זה. אז, אז המטה, אז ה... אז העבודה שלכם, כשאתם כועסים, להגיד לעצמך, קודם כל, זה לא איום קיומי. מפטרים אותי מעבודה, גונבים ממני דואר מהתיבת דואר, מישהו תופס לי חנייה, אשתי מבזבזת חשמל. זה לא איום קיומי. זה דבר שהוא לא, אתה לא, לא, לא הולך למות. דבר שני, צריך להגיד, הערך שלי בלתי תלוי. אני בעל ערך, וזה שיעור על ברווזון המכוער, כן? אני בעל ערך כשלעצמי. אני אצליח, לא אצליח, יהיה לי מינוס בבנק, לא יהיה, לא משנה. זה לא מעיד על ערך שלי. ערך שלי לא תלוי בכלום. ודבר שלישי, שכשאני כועס, אני פגשתי את הגבול, זה אומר שעכשיו אני בניסיון. אני עכשיו בדו-שיח. עכשיו נפתח... הקדוש ברוך הוא פונה אליי בשיחה. והוא עשה לי ניסים וסגר אותי במקלחת. ניסים ונפלאות.
איזה יופי.
זאת אומרת שאני כאן נמצא ב... שזה לא סתם, זה לא מקרה, זה לא משהו שהוא חסר משמעות, אלא נשמה שלנו לומדת לחדור לתוך הגבול. אנחנו על ידי מה שאנחנו עובדים על כעס, אנחנו בעצם מה שעושים, מגלים את אין סוף בסוף. זה דבר עצום כשאנחנו ככה מתמודדים עם החיים. זאת, זה... אתה כאילו דרכך האין סוף לומד להיכנס לתוך הגבולות, לתוך הסוף. זה הגודל של העבודה שלנו על המידות. כל המידות זה ככה. ולכן על זה חז"ל אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה וגבולות. Not so good.